שלום וברוכים הבאים לפרק 8 של לומדים יין, עלילות לבל 3. היום אנחנו סוף סוף נתחיל לזכור בכל פרק אזור יין אחר. והיום אנחנו נתחיל בעצם עם צרפת, והאזור, אחד האזורים אולי הכי מפורסמים בצרפת, שהוא בורדו. ולפני שנתחיל לדבר על בורדו, אני רק אחזור שוב על חוקי היין הצרפתיים. בפרק הקודם הזכרתי שיש שתי רמות של Geographical Indications, זאת אומרת ציון גיאוגרפי לגבי מאיפה היין הגיע. יש את הסוג היותר מחמיר, שזה בעצם ה-PDO, שזה ה-Protected Designation of Origin, הוא מצביע על איזה אזור ספציפי היין הגיע ממנו, וגם היין צריך לעמוד ברגולציות המחמירות של אותו אזור, ויש לנו את ה-PGI, שזה ה-Protected Geographical Indication, שזה אזור יין קצת יותר כללי, עם פחות רגולציה. בכל אחד מהרמות האלה, לכל מדינה יש את השם הרשמי ואת השם המסורתי לאותה קטגוריה. אז בצרפת, עבור יינות PDO, השם הרשמי הוא בעצם AOP, שזה Appellation d'origine protégée. בפועל אנחנו לא נראה את הדבר הזה על תוויות, אלא אנחנו נראה יותר את השם המסורתי שאולי יצא לכם לראות יותר, שזה בעצם AOC או AC, שבעצם המשמעות שלו זה Appellation d'origine contrôlée. בעצם זה משהו שאנחנו נראה על יינות שיש להם PDO בצרפת. מבחינת PGI, השם הרשמי הוא IGP, שזה Indication Geographique Protégée, אבל גם אותו לא נראה. בדרך כלל אם יש לנו יין שהוא PGI, זאת אומרת, מגיע מאיזשהו אזור רחב כזה בצרפת, בלי איזשהם החמרות לגבי זן ענבים וכו, לרוב יהיה פשוט רשום עליו Vin de Pay. ולבסוף, אם יש לנו יין צרפתי שלא שייך לשום אזור בצרפת, נגיד נאסף מכל מיני אזורים שונים, אז יהיה כתוב עליו פשוט Vin de France, יין מצרפת, זאת אומרת יין צרפתי ללא GI ספציפי. וזאת הייתה חזרה קצרה על חוקי היין הצרפתיים, ומפה אנחנו נתחיל לדבר על בורדו. אז בורדו זה בעיניי אחד האזורים היותר מסובכים ללמידה, בכנות. ואנחנו בעצם הולכים להתחיל איתו. אז כל פעם כשמכירים אזור יין חדש, בעיניי מאוד מאוד חשוב קודם כל לראות אותו במפה. ממש לפתוח מפה של האזור ולראות את אזורי היין השונים בתוך אותו אזור. אז אם למשל אני פותח מפה של בורדו, אז אתם יכולים לראות כל מיני דברים מאוד מאוד ברורים, וזה יכול לשים לכם את הכל בקונטקסט יפה אחר כך. מי מכם שרוצה יותר להצליח לזכור את המיקום ויותר פרטים של כל כפר וכל הפרטים עליהם, מאוד מומלץ באמת לעשות את זה. מי מכם שנטו בא לסבר את האוזן, אז אתם יכולים פשוט להקשיב. בכל מקרה, כשאנחנו פותחים מפה של צרפת ומתמקדים בבורדו, האזור הזה נמצא יחסית בצד השמאלי של המדינה, יחסית דרומה, בערך בקו רוחב 45 פלוס מינוס. אז מה שאנחנו רואים זה בעצם שתי נערות גדולים, שהצפוני מהם זה בעצם הדורדון, והדרומי מהם זה בעצם הגרון. אלה שתי נערות שרצים במקביל אחד לשני, ובאיזשהו שלב הנערות האלה מתאחדים. הם בעצם ממשיכים לכיוון הים, לכיוון האוקיינוס. זאת אומרת במפה אנחנו נראה אותם ממשיכים ממש שמאלה. הם מתאחדים לנהר מפורסם מאוד בשם הג'ירון. אז יש לנו את הדורדון והגרון שבעצם מתאחדים לנהר אחד, שזה הג'ירון, שהוא נשפך אל האוקיינוס בסופו של דבר, מה שיוצר לנו מעין צורה של מעין Y כזאת של הנהרות האלו, ואז אנחנו בעצם מקבלים מעין, אפשר להגיד, שלושה אזורים, אזורי אדמה שמופרדים על ידי נהר. יש את האזור שנמצא בעצם מצד ימין של נהר הג'ירון, מעל הדורדון. האזור הזה זה לרוב נקרא הגדה הימנית של בורדו, כי היא ממש נמצאת מצד ימין לנהר הג'ירון. יש לנו גם את אזור היין שנמצא מדרומית לנהר הגרון, ונמצא בצד שמאל של נהר הג'ירון, זאת אומרת ממש מהצד השני של האזור הקודם, והאזור הזה לרוב נקרא הגדה השמאלית. הגדה השמאלית של בורדו, בגלל שהאזור הזה נמצא מצד שמאל של נהר הג'ירון. ולבסוף יש אזור נוסף שמדברים עליו הרבה פחות, שהוא נמצא בין שתי הנערות הקטנים, בין הדורדון לגרון. זאת אומרת, ממש באמצע של הוואי הזה שמקבלים מהנערות. והאזור הזה באופן כללי יש לו שם, קוראים לו האנטרה דומר, וזה אזור שגם הוא חשוב ליצור יין, אנחנו ניגע בו בהמשך. אז זה ממש בהכללה לגבי האזורים השונים. אם נלך רגע לצד שמאל של בורדו, לגדה השמאלית, אפשר לראות שיש שני אזורי יין, אחד יותר צפוני שממש נמצא בגדה השמאלית של הג'ירון, ויש אזור יין הרבה יותר דרומי שנמצא יחסית מתחת לנהר הגרון. אז הגדה הימנית הקלאסית, האזור היותר צפוני, אזור מאוד מפורסם לעינות אדומים, באופן כללי מדובר במדוק, שזה אזור ששולט בו קברנה סוביניון. מצד ימין של הגדה, מצד ימין, בגדה הימנית של בורדו, אנחנו נראה אזור שנשלט בעיקר על ידי מרלו. האזור הקטן הזה, מצד שמאל של הגדה, שיחסית נמצא דרומית יותר, ממש מתחת לנהר הגרון, זה אזור שנקרא אזור גרווה, שגם אליו נגיע בהמשך, גרווה ופסק לאוניין, של שני אזורים, אזור בתוך אזור, הוא מאוד מפורסם, וכמובן נגיע אליו להמשך. אז אני מאמין שתמיד כדאי להתחיל ממש בגיאוגרפיה, כי היא עוזרת לראות דברים בצורה יותר ברורה. ומפה אנחנו הולכים לעבור לדבר לדעתי היותר מסובך ומתסבך שיש עבור בורדו, וזה את אופי הקלסיפיקציה של היינות בו. הרי בכל אזור יין יש יינות שמקבלים מעמד יותר גבוה ומעמד יותר נמוך. והשאלה היא איך עושים את זה בבורדו. באזורי יין, בהרבה אזורי יין אחרים, יש חלקות אדמה שנחשבות מובחרות, ומשם יצאו יינות מובחרים, גם יקרים יותר ואיכותיים לרוב. ואזורי אדמה, קרמים, חלקות שלא נחשבות מאוד טובות לגידול יין, ומשם בדרך כלל נקבל יינות יותר פשוטים. במקרה של בורדו זה לא המצב, ושם קורה משהו קצת אחר. חוץ מאזור קטן בבורדו שנקרא סנט מיליון, שנמצא בגדה הימנית, יש שיטת דירוג מעניינת שחורגת ממערכת האפלסיון הרגילה. הקלסיפיקציה הזאת לא מדרגת קרמים ואזורי יין לקרמים טובים וקרמים לא טובים, אלא היא בעצם מדרגת יצרנים. וכל יצרן בבורדו ידוע כשתו. זה בעצם השם ליצרן. נגיד שתו לפית זה בעצם שם של יצרן. עם הזמן אותם יצרנים, כל השתויים השונים, הם קנו שטחים ומכרו שטחים אחרים שהיו בבעלותם, ועל כן השתו היום הוא יותר שם של חברה ולא איזשהו מיקום ספציפי של קרמים. הרי לשתו אחד יכולים להיות קרמים בהרבה מאוד אזורים שונים. אז לכל אזור קטן בבורדו יש קצת קלסיפיקציה שונה, ואנחנו נתחיל עם הקלסיפיקציה הכי ישנה ומפורסמת אולי, שהיא נוגעת למדוק ולסוטרן, שזה אזור שהוא נמצא יותר דרומי, אבל עדיין בגדה השמאלית. זאת אומרת, קלסיפיקציה הזאת נוגעת לגדה השמאלית, והיא קלסיפיקציה מפורסמת שהתחילה ב-1855. מה הסיפור מאחוריה? בעצם ב-1855, משרד הסחר הרשמי של בורדו, הוא יצר רשימה של היינות האדומים הטובים ביותר מהמדוק ושל היינות הלבנים הטובים ביותר מהסוטרן. ולרשימה הזאת הם פשוט קראו ה-1855 classification, פשוט כך. עם השנים, השתו השונים מהרשימה הזאת עברו שינויים נרחבים ביצור ובמיקום של הקרמים, ובגלל זה הרלוונטיות של אותה קלסיפיקציה היא כיום נתונה במחלוקת, אבל היא עדיין קיימת. שתו השונים שהיו ברשימה הזאת קיבלו טייטל מיוחד שנקרא קרו קלסה. ובמדוק חילקו באמת את כל היקבים האלה לחמש רמות של קרו קלסה, שברמה הכי גבוהה יש כל מיני יקבים מאוד מאוד מפורסמים. למשל, שתו לפיט רוטשילד, שתו לטור, שתו מרגו וגם מוטון רוטשילד. אלה החמישה, אלה המפורסמים ביותר, ביחד עם שתו הובריון שנמצא בגרווה. בסוטרן הייתה חלוקה לשלוש רמות שונות, בעליונה ביותר יש שתו מאוד מאוד מפורסם של סוטרן, בעיני רבים הוא נחשב אחד מהטובים ביותר, שתו דיקם. אז יש פה הרבה name droppings, לגמרי החלטה שלכם כמה מכם, כמה מהשמות האלה אתם לוקחים אליכם, כמה לא, אבל בהחלט הולכים להיות הרבה מאוד שמות, בעיקר של או יקבים מפורסמים או אזורי יין חשובים. אז קלסיפיקציית 1855 רלמנטית רק למספר קטן של יצרנים שהיו באותה תקופה, ועל כן יש קלסיפיקציה נוספת שהוסיפו, שמדי כמה שנים היו איזה כמה תקופות בהיסטוריה מאז, שהוסיפו עוד שטויים חדשים לתוך הרשימה הזאת, וזו בעצם קלסיפיקציה של קרו בורז'ואה. התווית הזאת של קרו בורז'ואה היא ניתנת רק ליהנות מבצרים ספציפיים ולא לשטו כולו. אז כל שטו שרוצה להיכנס לטייטל של קרו בורז'ואה חייב בכל בציר ממש להגיש בקשה חדשה כדי לקבל את הטייטל הזה לבציר הנוכחי. זה במדוק וסוטרן. אם אנחנו יורדים לאזור הדרומי לגרווה ופסק לעוניין באופן ספציפי, אז שם היינות מקבלים קלסיפיקציה בנפרד ובמקביל עבור יינות אדומים ולבנים. אין רמות שונות של תווית כמו שהיה לנו קודם, אלא כלל היינות מהרשימה יכולים להיקרא קרו קלסה. כל היקבים האלו שקיבלו את הקרו קלסה הם נמצאים בתוך הגבולות של פסק לעוניין, שזה בעצם האזור הצפוני ביותר בתוך גרווה. ולבסוף יש לנו גם קלסיפיקציה שונה עבור שני אזורי עין מפורסמים מאוד בהגדה הימנית. ובאופן ספציפי אני מדבר על סנט-אמיליון. אז סנט-אמיליון גרן קרו, מה הכוונה בדבר הזה? זו בעצם שיטת קלסיפיקציה באזור שהיא שולבה במערכת האפלסיון המקומית הכללית. בתוך סנט-אמיליון יש מערכת אפלסיון נפרדת של סנט-אמיליון גרן קרו, שהיא קצת יותר מזכירה את מה שאנחנו רואים בשער צרפת. בתוך המערכת הזאת של הקלסיפיקציה בתוך סנט-אמיליון, בתוך הכפר הזה, יש קלסיפיקציה של השטו המובחרים ביותר. ובעצם יש לנו סקאלה. הרמה הנמוכה ביותר שם היא של סנט-אמיליון גרן קרו קלסה. מעליה יש לנו בעצם שתי רמות, שקוראים להם סנט-אמיליון פרימייר גרן קרו קלסה. קלסה A זה הטובה ביותר, וקלסה B זה בעצם השנייה הכי טובה. וכל כמה זמן יש בעצם שינוי של קלסיפיקציה לשטו כאלו ואחרים, חלק עולים, חלק יורדים, יש עדכון בעצם עם השנים. וזה לגבי הקלסיפיקציה של היינות בבורדו, ומפה אנחנו יכולים להתחיל לדבר באופן כללי על האזור. אז בואו נתחיל באקלים וגידול הענבים. האקלים בבורדו הוא מאוד מעניין. האקלים הוא moderate maritime. אלה מונחים שדיברנו עליהם בפרקים הראשונים יחסית, בעצם זה אקלים יחסית מתון ומריטיים, כלומר עם השפעה מאוד רחבה של אזור מים קרוב. במקרה הזה מדובר גם על האוקיינוס וגם על הנערות שזורמים באזור. אז מדובר באקלים מתון מריטיים שנהנה ממש נהנה מאפקט של זרם הגולף, שזה זרם מים חמים שעוזר להאריך את תקופת הבציר. אז במקרה של בורדו, הענב מבשיל אפילו ב... חודשים כמו אוקטובר. עם זאת, האוקיינוס האטלנטי גורם לרמות גבוהות של גשם ולחות. הגשם יורד כל השנה, וזאת בעיה בבורדו, והוא עשוי להפריע להנצה. שאמרנו שייתכן שבחודשים מסוימים אנחנו נצטרך הרבה מאוד שמש בתקופה יבשה, כי באמת הגשם יכול להפריע לאותה הנצה. הגשם גם יכול לעודד ריקבון לא רצוי ולדלל את הריכוז ואת הטעמים של הענבים. אם כך, כתלות בגשם בכל שנה, הבציר בבורדו יכול להשתנות דרמטית משנה לשנה, ועל כן בבורדו יש חשיבות מאוד עליונה לשנה, לבציר של אותו יין. מבחינת זני ענבים בייצור יין, בבורדו רוב היין זה בעצם בלנדים. ולמה? יש בזה היגיון. מדובר באזור עם אקלים מאוד מאוד קיצוני ודרסטי, שלא כל הזנים בו יכולים לסגסג בצורה מיטבית כל שנה בגלל אותו מזג אוויר, אותו אקלים. אם כך, בעצם זה מסוכן להישען על זן אחד במקום עם מזג אוויר משתנה. הזנים המותרים מבשילים בזמנים שונים. ולמרות שמותרים לשימוש בערך 13 זני ענבים, לרוב משתמשים רק בשלושה אדומים מרכזיים ושניים לבנים. אז מי הם הזנים האדומים והלבנים בבורדו? העיקריים. אז מבחינת זנים אדומים אנחנו מדברים על קברנה סוביניון, קברנה פרנק, מרלו ופטי ורדו. מבחינת קברנה סוביניון, הוא עיקרי באזורים כמו הגדה השמאלית, הומדוק, בס מדוק, גרווה. הקברנה מצליח להבשיל באדמה סילעית שמתחממת וגם מחממת בחזרה את הגפנים. ובעינות הטובים מהאזורים האלו הוא בערך 3/4 מהיין. קברנה פרנק נעשה רבות דווקא בסנט מיליון, וגם קצת בגרווה ומדוק. היין שלו פחות מלא ותניני מהקברנה סוביניון, וכמו הקברנה סוביניון הוא מעדיף אדמה יחסית סילעית ויבשה. מרלו זה הזן הנטוע ביותר בבורדו באופן כללי, וספציפית הוא מאוד חשוב בגדה הימנית, במיוחד בסנט מיליון ובפומרול. זה כיוון שהמרלו יכול לגדול על קרקע קרה יותר עם אדמת חמר שנמצאת באזורים האלו, והמרלו יחסית רך יותר מהקודמים, מהזנים הקודמים שהוזכרו. והזן האחרון שחשוב לציין זה פטי ורדו. פטי ורדו נינתה הרבה פחות ומבשיל לחלוטין רק בשנים מאוד חמות. הוא מעניק ליין הרבה צבע עמוק יחסית, תנינים וריח תבליני. כלומר הוא מאוד דומיננטי ולא נינתה בצורה מאוד רחבה. בייצור יין אין מוסכמות נוקשות, אבל מסכימים שהיינות היותר איכותיים מהאזור הם כאלו שעברו אישון בעץ, ורוב היין הוא בעצם עובר לבלנד ממש באביב שאחרי הבציר. למרות שחלק מהיצרנים מיישנים את הזנים השונים בנפרד, ורק אחרי תקופת האישון בעץ הם מערבבים בין הקברנה והמרלו וכו. בורדו אדום ברמת איכות גבוהה ביותר, לרוב מיושן בחוויות עץ קטנות של 225 ליטרים, ובשתו מובחרים בדרך כלל מדובר בעץ חדש. מבחינת הזנים הלבנים, אז יש לנו שני זנים לבנים, סוביניון בלן וסמיון. סמיון זה הזן החשוב ביותר בשביל ינות קינוח, וזה בגלל שיש לו קליפה עדינה, והנטייה שלו להידבק בבוטריטיס ולפתח נובל רוט, ריקבון אציל. היין הזה גם מעורבב עם סוביניון בלן בשביל ינות איכות יבשים, לבנים, למשל מגרווה ופסק לאוניין, שהסמיון בבלנדים האלה מוסיף יחסית גוף. בבורדו יש שימוש רחב בסוביניון בלן בשביל ינות יבשים שהם זניים, שזה מעין יוצא דופן כי בדרך כלל אמרנו שבורדו זה בלנדים. ובבלנדים הסוביניון בלן בעיקר תורם לחמיצות של היין. ישנו זן נוסף לבן, שקוראים לו מוסקדל, הוא גם בא לידי ביטוי באזור, הוא בעל טעם עוצמתי יחסית ועוזר לייצר יין מתוק או יין לבן יבש, והוא מעבר רכיב קטן בבלנדים בגלל העוצמתיות שלו. גם הלבנים נעשים בסגנונות שונים, יש לנו לבנים זולים, כליליים, פירותיים, יש לנו גם איכותיים שמגיעים מפסק לאוניין ששהו בעץ, ממש עץ חדש הרבה פעמים, או אפילו ינות קינוח שנעשים מבוטריטיס. ינות קינוח מובחרים יכולים גם לישון עד 3 שנים בחוויות עץ. אז דיברנו על אזורים בבורדו, יש לנו את שני הנערות הדורדון והגרון, שאני פשוט חוזר על זה בקצרה, הם מתאחדים כדי לייצר את הג'ירון. ואז בורדו מתחלקת ל3 אזורים. יש לנו מדרום מערב לג'ירון, יש את האזורים של מדוק, גרווה, סוטרן, שזה בעצם הגדה השמאלית. בין שתי הנערות של הדורדון והגרון, יש בעיקר את האפלסיון אנטרה דומר, וצפון מזרחית לנער הג'ירון, יש לנו בעצם את האגדה הימנית, שהיא פומרול וסנט מיליון, ועוד כל מיני אזורים. יש בגדול מעל 50 אפלסיונים שונים בבורדו, והם נבדלים קיצונית בגודל ביניהם. ושלא כמו באזורים אחרים כמו בורגון, אין היררכיה בין האפלסיונים השונים. אז איזה אפלסיונים שונים יש לנו בבורדו? עכשיו בעצם אנחנו נעבור על כמה עיקרים. ונתחיל באמת באפלסיון הגנרי, זאת אומרת יין שיכול להיות מתויג פשוט כבורדו. זאת אומרת האפלסיון הכי כללי וגנרי ופשוט. אז עבור אדומים, ינות אדומים יתויגו פשוט כבורדו, או בורדו סופריורה. שבורדו סופריורה דורש רמת אלכוהול קצת יותר גבוהה, וחוקים מעט יותר נוקשים כדי לקבל את הטייטל הזה. ינות לבנים מבורדו, הם פשוט יכונו בורדו, אין לנו בורדו סופריורי עבור ינות לבנים, ורוזה יכונה או בורדו רוזה או קליירט. הינות הטובים בקטגוריה של האפלסיון הכללי נצרכים בעיקר צעירים, בעלי גוף בינוניים, טעמי פרי אדום ושחור. הזולים יותר מהקטגוריה הזאת הם בעלי גוף קל, מעט יותר תנינים. הזכרנו ברוזה שיש לנו או בורדו רוזה או קליירט. קליירט זה בעצם רוזה שעובר השעיה יחסית ארוכה עם הקליפות, ואז הצבע שלו יחסית עז יותר והוא בעל גוף יחסית יותר מלא. ובורדו לבן, שזה היין הלבן הכללי שמגיע מבורדו שלא מגיע מאזור ספציפי, לרוב נעשה בעיקר מסוביניון בלן. לגבי האדומים של מדוק וגרווה, אז אמרנו שמדוק היא בעצם מהווה את החלק הצפוני של הגדה השמאלית, וגרווה זה אזור שגם נמצא בהגדה השמאלית, אבל הרבה מתחת יחסית דרומה, ממש דרומית לגרון. אז את מדוק עצמה מחלקים לתתי אזורים, כאשר החלק הצפוני של מדוק נקראת בס מדוק, ושם ממש האזור הצפוני ביותר במדוק זה אפלסיון קטן יותר שגם השם שלו הוא פשוט מדוק, והוא נחשב מהאזורים עם השם הפחות בולט ויוקרתי מתוך אזורי האגדה השמאלית באופן כללי. בתת האזור מדוק, שהוא האזור הצפוני ביותר בתוך אזור המדוק הכללי, האדמה היא בעיקר אדמת חרסית, והיינות שם מכילים תערובת שעל אף שהדומיננטי בה הוא קברנה סוביניון, יש יחסית יותר מרלו לעומת שאר הבלנדים באזור. והיינות משם נועדו בעיקר לשתייה מוקדמת. אם אנחנו יורדים דרומה, אנחנו מתחילים לראות אזורי יין יותר מפורסמים, למשל סנט אסטאף ווחוש שעוד מעט ניגע בהם, שממנו ודרומה, לכל האזור הזה אנחנו קוראים בשם הומדוק. כלומר, האזור הצפוני ביותר הוא מדוק, וכשאנחנו יורדים קצת מתחת, כלל האזורים שנמצאים יותר דרומית, הם נחשבים לאזורים מובחרים יותר, שבאופן כללי קוראים להם הומדוק. ובתוך הומדוק יש כל מיני אפלסיונים קטנים יותר, שגם מכונים קומיונס. ושם בדרך כלל אפשר למצוא את השטו עם הקלסיפיקציות היותר גבוהות. אז מצפון לדרום, האפלסיונים המפורסמים ביותר בתוך ההומדוק, הם סנט אסטאף, הצפוני ביותר, אחריו יש את פויאק, אחריו יש את סנט ג'וליאן, ולבסוף את מרגו. היינות האלו, מארבעת הכפרים האלו, ובאופן כללי, מכילים חלק יחסי יותר גבוה של קברנה סוביניון, ועל כן הארומות שלהן יותר מזכירות את הארומות שמגיעות מהקברנה. לכולם לרוב יש פוטנציאל עישון מאוד גבוה. אם אנחנו עוברים רגע לגרווה, אז יש אזור, האזור המובחר ביותר בתוך גרווה, הזכרנו אותו כמה פעמים, הוא גם צפוני יחסית בתוך גרווה, נקרא פסק לאוניין. הוא מהווה, כמו שאמרנו, את האזור המובחר ביותר, ולרוב היינות הטובים ביותר מהאזור הזה, הם מעט כלילים יותר מאלו של ההומדוק. גרווה באופן כללי ממשיכה דרומית לפסק לאוניין, ויינות אדומים מגרווה, שהם לא מפסק לאוניין, משאר גרווה, בדרך כלל יהיו פחות מורכבים, עם אחוז מרלו יותר גבוה. זה לגבי האגדה השמאלית בינתיים, ואם נעבור רגע לאגדה הימנית, אז יש לנו את סנט אמיליון ופומרול. היינות באגדה הימנית הם בעיקר מרלו עם מעט קברנה פרנק. מתוך השניים, סנט אמיליון היא הגדולה יותר, עם שלוש קבוצות של כרמים באדמות שונות. יש להם קרמים על מישור בצפון מערב העיר, שם יש אדמה חמה שמודדת הוספה של קברני פרנק ומעט קברני סוביניון. יש אזור שהוא הקרמים על המדרון עצמו לכיוון דרום מזרח, ובאמת העיינות הטובים ביותר מסנט אמיליון מגיעים משני האזורים האלו. ויש אזור שלישי שזה בעצם קרמים שנמצאת על אדמה חולית שנמצאת למרגלות המדרון, שם יש יינות עם גוף יותר קל ולא כל כך יוקרתי. זה לגבי סנט אמיליון. פומרול זה אזור יותר קטן, יש לו מוניטין גבוה ממש כמו סנט אמיליון, והעינות משם נוטים להיות מאוד עשירים עם טעמי פרי מורכבים, ובאמת חלק מהעינות היקרים ביותר שיש לאזור להציע באמת מגיעים מפומרול. לאחרונה יש שם תנועה של עינות גראז', ממש וינדה גראז', שמייצרים עינות איכותיים מאוד ובעלי גוף מלא, וכיום רבים מהם נכנסו רשמית לאפלסיון הרשמי של סנט אמיליון. פומרול וסנט אמיליון מוקפים בעוד מספר אפלסיונים שמייצרים יינות שגם הם מבוססי מרלו, שגם דומים להם באופי. ישנם מספר אפלסיונים פחות מוכרים שביחד חולקים איזשהו טייטל משותף, שקוראים לו קוט דה בורדו. קוט דה בורדו זה בעצם כל מיני אפלסיונים, הם לא צמודים אחד לשני, אלא הם קצת מפוזרים. מקומות שונים, אני אזרוק את השמות שלהם, קדיאק, קסטיון, פרנקס, ובעצם מה שמיוחד בכפרים האלה זה שהם יכולים להוסיף את השם שלהם ליד הטייטל של הקוד דה בורדו. העינות האלו מהקוד דה בורדו בדרך כלל מבוססי מרלו, גם הם, והם נועדו לשתייה מהירה. ישנם עוד כל מיני קבוצות נוספות של אפלסיונים אחרים, כמו קוט דה בורז' שאין להם קשר אליהם, ואפלסיון נוסף שהשם שלו קצת דומה, ועל כן זה מבלבל אבל הוא נפרד, אפלסיון נוסף שקוראים לו פרימייר קוט דה בורדו, זה אפלסיון שהוא בכלל שייך לעינות קינוח, והוא לא קשור לקבוצה הזו. אז באמת בשמות של האפלסיונים השונים בבורדו, כמו שאתם רואים, אפשר להיכנס ממש לעומק, השמות יכולים להיות מאוד מבלבלים, ומדברים בכלל על דברים שונים לחלוטין. עד כה דיברנו בעיקר על אדומים, אם ניכנס רגע ללבנים, אז יש גם אפלסיון נפרד עבור פרימיום dry white wine, כלומר עינות לבנים יבשים יוקרתיים. יש כמה אפלסיונים בבורדו שמותר להם לייצר יין לבן יבש. למשל, האזור שלא נגענו בעד כה, האנטרה דומר, שנמצא ממש בין הנערות של הגרון והדורדון, והוא מייצר רק לבנים. גם בגרווה, כולל בפסה קלוניאן, יש אופציה לייצר יינות לבנים. הלבנים של כלל המקומות האלו מבוססים בדרך כלל סוביניון בלן, בלי עץ. יינות לבנים יבשים בפסה קלוניאן יכולים להיות מובחרים מאוד ואפילו לקבל את התואר של קרו קלסה, כמו שהזכרנו. הם לרוב מעובבים גם עם סמיון, ובפסה קלוניאן, כמו שאמרנו, אפילו משתמשים בעץ אלון לפעמים. גם במדוק וסוטרן מייצרים יין לבן יבש, אבל הם לא יכולים לקבל תווית אפלסיון. כי בעצם אין אפלסיון כללי מיוחד עבור יינות לבנים ממדוק או מסוטרן, אז הם פשוט יקבלו את התווית הגנרית של יין בורדו, בורדו לבן. גם אם כל היין יוצר רק במדוק או רק בסוטרן. זה עבור יין לבן יבש כמובן. ולבסוף, בנקודה אחרונה, הנושא של יינות קינוח. יינות הקינוח הטובים ביותר מבורדו נמצאים בקרמים שצמודים בעצם לנערות, כיוון שהנער נותן תנאים אידיאליים לבוטריטיס, ורמת הבוטריטיס משתנה משנה לשנה. לפעמים יש צורך ב-Late Harvest, בפסרילאז' שאלה שנים שבהם נגיד לא צמח מספיק נובל רוט, ואז עצם ה-Late Harvest עוזר לענבים לצבור יותר סוכר על הגפן לפני שבוצרים. העינות הטובים ביותר מגיעים מאזור סוטרן, שהוא יושב בגדה השמאלית של הגרון, ובתוך סוטרן, ספציפית, יש כפר שבעיניי כדאי לזכור את השם שלו, ברסק, שלהם, זאת אומרת, זה תת אזור בתוך סוטרן שמייצר עינות קינוח מאוד מאוד יוקרתיים, ובברסק יש איזשהו תת אפלסיון משלהם, ככה שהם יכולים לשים את השם שלהם על העינות אם הם רוצים. באזורים האלו, הזן השולט הוא מן סתם סמיון, כי הוא זה שרגיש לבוטריטיס ועל כן הוא זה שיקבל את הריקבון האציל. ובנוסף משתמשים גם בסוביניון בלן ומוסקדל כדי להעניק ארומות נוספות. העינות הטובים ביותר בעינות הקינוח הם עם אחוז אלכוהול יחסית גבוה מתוקים, אבל מוזנים עם חמיצות גבוהה, ומתיישנים אפילו בעץ אלון. זה הכל לגבי בורדו. ולפני שנסיים את הפרק של היום, אנחנו נדבר ממש כמה דקות אחרונות על עוד אזור נוסף שקרוב לבורדו, וזה בעצם האזור של דורדון, ובאופן כללי דרום מערב צרפת. נושא יחסית קצר, מה שקורה זה שבאזור הזה של דרום מערב צרפת, וספציפית בהמשך של נהר הדורדון, יש עוד כמה אזורי יין קטנים, שלכל אחד מהם יש יין שצריך להכיר, ועל כן אנחנו נרוץ עליהם ממש מהר. אז נתחיל עם הדורדון. בעצם, אם אנחנו ממשיכים מזרחה, מהקרמים של האנטרה דומר, יש לנו את הקרמים של הדורדון עצמו. האקלים שם זה לזה של בורדו, אבל יש פחות השפעה ימית, כי אנחנו מתרחקים מהאוקיינוס. האפלסיון העיקרי באזור הוא אפלסיון שקוראים לו ברגרק, המשמש גם לאדומים וגם ללבנים שגדלים גם בבורדו, ככה שאין פה זנים חדשים שצריך לזכור. ויש אזור נוסף בדורדון, בעצם אפלסיון נוסף שנקרא מונבזיאק, ושם בעצם מייצרים ינות מתוקים מבוטריטיס, זאת אומרת, דומה למה שקורה בסוטרן, ינות מסוביניון בלן וסמיון. כלומר, יש צורך לזכור שבברגרק מייצרים ינות אדומים ולבנים יבשים שדומים לבורדו, וצריך לזכור את מונבזיאק בתור אזור נוסף שמייצר ינות קינוח, מבוטריטיס. זה לגבי הדורדון. באופן כללי, בדרום מערב צרפת, יש אזורי יין נוספים, מספר אזורים, שממש נמצאים על הציר הזה שמתקרב אפילו לאזור ספרד. אז יש כמה מקומות בדרום מערב צרפת שמייצרים ינות. יש לנו למשל את קהורס, שנמצא מזרחית לבורדו, ממש על נהר לוט שנשפך לגרון. הינות משם הם בעלי צבע עז מאוד ומלאי תנין, והזן העיקרי שגדל שם הוא מלבק, מלבק שבמקור הוא זן צרפתי. וכמו כן, שני זנים נוספים, מרלו וטנאט. המובחרים מהאזור הזה מתיישנים בעץ. דרומית לבורדו יש אזור שבניגוד לכל שאר האזורים שהזכרנו בפרק הזה, האזור הזה הוא לא AOC אלא הוא IGP. הוא IGP, כלומר זה איזשהו Geographical Indication יותר כללי וגדול בשם קוט דה גסקון. שם פשוט מייצרים ינות יבשים, קלים, לבנים, לרוב מאיזשהו זן מקומי בשם אוגני בלן. דרומית אליו אנחנו נראה עוד אזורים שהם אפלסיון קונטרולי, כלומר איזשהו PDO. הראשון זה אזור בשם מדירן. האזור היין מדירן זה אזור שמייצר ינות אדומים מלאי תנין מזן שהוא זן לא כל כך מפורסם בשם תנת. זה זן יחסית תנינים, ועל כן הינות ממדירן צריכים זמן נישון מאוד ארוך בבקבוק כדי לרקח את אותם תנינים. סתם לסבר את האוזן, רוב האנשים לא מכירים את זן הענבים הזה תנת. בארץ אני מכיר רק יקב אחד שמייצר יין מתנת, יין זני רק מתנת, יקב תבור. וכנראה האופציה היחידה לנסות איזשהו תנת ישראלי. ממש אם אנחנו ממשיכים ממדרום מערב צרפת, מגיעים למרגלות הרי הפירניז שבגבול עם ספרד, אנחנו מוצאים בעצם את האפלסיון האחרון שלנו, ז'ורנקון, שמייצר ינות יבשים ומתוקים, אבל לבנים. יין מתוק מפורסם מהאזור, עשוי מענבים שקוראים להם פטיט מנסנג, שהוא ענב יחסית חומצי. אני יודע שזה פשוט עוד ועוד ועוד שמות, אבל זה בעצם החומר. יין קינוח זה הוא מיוחד, בניגוד לכל יינות הקינוח שהזכרנו בפרק, כי הוא היחיד שלא נדבק בבוטריטיס בכלל, אלא פשוט עובר תהליך של late harvest, של פסרילאז', כלומר, נותנים לענבים להתייבש על הגפן לפני שבוצרים אותם. אז זה הכל הפרק הזה. אני מזכיר שאתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק, לומדים יין, הלילות לבל 3, פודקאסט יין, ולתת הערות או הערות. בפרק הזה נגענו בבורדו ובדורדון בדרום מערב צרפת. בפרק הבא בעצם אנחנו נעבור לצד השני של צרפת וניגע בבורגון ובבוז'ולה. אז להתראות.